ברוכים כל הנמצאים, קודם כל תושבי המקום, ולאחר מכן האורחים הנכבדים, בני הנוער היקרים שבאו, הייתי אומר, להזרים דם חדש וחיזוק על דרך שחז"ל אומרים, אין מחזקים אלא מחוזקים. אתם צריכים לדעת שאנשי כפר דרום הם מהגיבורים, הייתי אומר, הם מחיל החלוץ בגוש כולו העומד במערכה הקשה, ואתם זכיתם באמת להתחבר עם הגיבורים הגדולים ביותר. גם בשאר המקומות הם גיבורים, אבל פה הייתי אומר שזה סיופר גיבורים. הייתי אומר, אנחנו צריכים במצב שמאז קום המדינה, דומני, לא היה דבר כזה שבתוך עם ישראל יקומו חוגים ויוותרו על חלקי ארצנו הקדושה, הגליית יהודים, החרבת יישובם והסגרת השטח לידי האויב. מי שלמד קצת היסטוריה במלחמת השחרור, לא היה דבר כזה שהממשלה תחליט לנטוש איזשהו מקום. נלחמו על כל נקודה ונקודה, אלא אם כן הנקודה לא יכלה לעמוד בפני המסות הגדולות של הרשעים האלה, כמו שנפלו בגוש עציון ועוד כמה מקומות. אבל שתהיה החלטה מדינית לנטוש מקום, אין דבר כזה. ואז התנאים היו קשים, היישוב בקושי היו לו אמצעים, אבל הייתה רוח גבורה, הייתה מסירות נפש למען הצלת היישוב ולמען הצלתה של הארץ. אחרי עשרות שנים של חוסר חינוך, הייתי קורא את זה ההתנתקות ממורשת ישראל, הביאה בכנפיה התנתקות מהכרת הלאומיות והתנתקות מארץ ישראל. אתם יודעים, רבותיי, שבפרשת נגעים, בחומש ויקרא, יש שמות לנגעים. יש סייט, ספחת ובהרת. זה נגעי אור בשר. הנגע שבראש קוראים לו נתק, מי שזוכר. נתק, יש לו שם. ההתנתקות, זאת אומרת, הקמימות שיש, זה נקרא התנתקות. הקמימות, מתנתקים ממורשת של הדורות שעברו, וזה בעקבותיו הביא, הייתי אומר, את השד הזה שאנחנו נמצאים תחת כנפיו. כיצד מתמודדים עם מציאות שבדרך הטבע, הייתי אומר, קשה לראות את המוצא ממנה? אולם אנו שמאמינים בהשגחת השם על עמו, בנצחיותו של עם ישראל, גם כשאנחנו נמצאים במצב שאיננו רואים את המוצא, אנחנו לא מתיישים. ואת זה אנחנו למדים, רבותיי, מהדרכתו של יעקב אבינו, שמוזכר, ויפגע במקום וילן שם כי באה השמש. דרשו חז"ל שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. מהו הרעיון שחז"ל רוצים לומר לנו שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית? הרי מעשיו של יעקב אבינו וההתנהגות שלו זה לא רק דברים שנוגעים לו באופן אישי. יעקב אבינו באישיותו מקפל את כלל ישראל לדורותיו. יציאתו לגלות, שהגלות נמשלה כלילה, ויעקב אבינו תיקן לומר בערבית מה שאנחנו אומרים אמת ואמונה. כשנמצאים בתוך חשכת הליל ואומרים לו, תשמע, בעוד כמה שעות יפסיע השחר, כשאדם לא רואה שום נתונים בשטח, הוא יחשוב, מה הוא מדבר, שעוד מעט יהיה אור? לא רואים שום דבר, אז מה הוא אומר? אבל מי שיש לו עומק אמונה יודע שאם יש הבטחה שיפסיע השחר, הוא יפסיע לענות שאינני אירוע איך זה. יעקב אבינו יפנים לעצמו, לבנים שלו, לנכדים שלו ולדורות ההולכים בעקבותיו של יעקב אבינו, שגם כשנמצאים מתוך חשכת הגלות, גם כשנמצאים מרוחקים מבית חיינו, אנחנו מאמינים ואומרים אמת ואמונה. זה מה שיעקב אבינו תיקן. הוא תיקן שגם בתוך חשכת הגלות אדם יצפה לגאולה ולא ייפול חלילה בייאוש ובלחושת הדעת. כל מי שממשיך את דרכו של יעקב אבינו, כל מי שלא מתנתק מן העבר אלא מתחנך על בסיס העבר לקראת הווה יותר מבטיח, אז יש לו גם כוחות הנפש להתמודד בהווה הקשה לקראת עתיד. מי שניתק את עצמו מן העבר, אין לו הווה, וגם ממילא גם לא יהיה לו עתיד. אנחנו שמאמינים, שנמצאים בהתחלת הגאולה, הגולה היא משולה כמו לידה, כמו שחבלי לידה הם קשים, אבל אוכל מכן נולד ילד, ככה. שיבת עם ישראל לארצו, מלווה ביסורים, מלווה בקשיים, אבל בסופו של דבר, עם ישראל ימלא את יהודו אלוקי שלמנו הוא נברא. כיצד אנו עומדים במערכה הזאת? מכאן אנחנו שובים את הכוחות העל-אנושיים להתמודד עם מצב ריאלי קשה. נתבונן לרבותיי קצת, כפי שהפסוק אומר, צאי לך בקפי הצון, איך שפעלו גדולי ישראל, גם במצבים שבדרך הטבע היה קשה לראות את המוצא. נגיד הדוגמה הקלאסית מה שיש לנו, זה מכלב בן יפונה, שלאחר שנשתלחו המרגלים, והם חזרו, סיפרו והחליטו, אפס כי אז עם הארץ. אומר רמב"ן, זאת הייתה נקודת הטעות. אפס, זאת אומרת, הם שללו את האפשרות שעם ישראל יוכל לעמוד במערכה מול שבע עמים. יכול להיות שבדרך הטבע, הניתוח, נקרא את זה הריאלי, של העשרת המרגלים, הוא לא היה כל כך בטעות. הם אמרו שאנחנו עם, שזה אתה יצאנו ממצרים, עם לא מלומד מלחמה, איך יוכל לעמוד מול שבע עמים עתיקים, עם ערי מבצר, עם שכרי חרב ועם בני ענק. בא כלב בן יפונה, הוא משתתח על קברי אבות, ופה באמת נשאלת השאלה, מה יש בהשתתחות אבות כדי להפריך את התזה, מה שהחברים שלו אמרו? וכלב שהוא נכנס לחברון, הוא נכנס תוך סיכון עצמי, חברו חשש, כמו שיש היום, אנשים שנמנעים מלבקר את קרוביהם שגרים ביישובי ישע, כלפי חוץ ואומרים שהם מהדרים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הם מהדרים בענייני פופק. הם לא חרדים על דבר השם, הם חרדים בענייני פופק. הרמב״ם כותב בלכות מלאכים, בזמן מלחמה מי שמפחד, הוא עובר עליו דאורייתא שלא יהיה רב ולא יהיה אחד. כמו שהתורה מצווה לנו, אסור להתאבות. למרות שלא תתאווה זה רגש, אבל התורה מצווה, אם אדם מקבל חינוך נכון, הוא לא מקנה והוא לא מתאווה לרכוש של מישהו אחר. אדם שחדור יראת שמיים אמיתית, הוא לא מפחד מבשר ודם. בחובת הלבבות, בסוף, הוא מביא בשם חסיד, שהוא מזכיר חסיד, הכוונה היא חסיד אמיתי, היום בדרך כלל גם סילפו את המושג חסיד. אם היו שואלים אתכם בצורה שטחית, למי אתם קוראים חסיד? הייתם אומרים, מי שבשבת מתפלל תמיד בעשר, ומינך תמיד אחרי השקיעה, נכון? זה בצורה שטחית כזאת. למרות שהגדר האמיתי של חסיד, אם למדתם מסילת ישרים, בפרק י"ט הוא כותב, חסיד זה נקרא מי שמקפיד לצאת ידי כל השיטות, לא שהוא סומך על שיטה מסוימת. זה נכון שלפי רבינו תם, אפשר להתפלל מנחה גם אחרי השקיעה. אבל רוב השני לא פוסקים ככה. ומרן המחבר לא פוסק ככה. אז איזה מין חסיד זה שהוא סומך על שיטת רבינו תם? זה לא חסיד אמיתי. שם הוא מדבר על חסיד אמיתי. חסיד אמיתי אומר, בושתי מאלוהי מיראתי זולתו. מי שיש ביראת שמיים אמיתית, הוא לא מפחד מבשר ודם. הוא לא מפחד מדברים אחרים. ופה אני הייתי אומר שכל הציבור הזה, שחדור בעומק נשמתו, שהוא חי בתהליך גולת עם ישראל, הוא ביחוד הנוער הנפלא, שהוא יודע שהוא תורם בעצם אימצותו במקום הקדוש הזה, לבלום את הסחף הזה של החולשה, של המשכיות של חטא המרגלים, מי שקשור לקיום מצוות יישוב הארץ בכל נימי נפשו, הוא לא מפחד משום דבר. ראיתי בדבר מעניין שעל פרשת השבוע, יש ספר מי שילוח, זה אחד מגדולי האדמו"רים, הוא אומר על המסעות שקראנו השבוע, כתוב, ויסו מחרדה ויחנו במקהלות. אז הוא אומר, מה זה מקהלות? הכוונה שיבוא זמן שההשגחה הלוקית היא תאסוף אותנו לארץ, ורק כשעם ישראל נמצא בארץ, זה נקרא שהוא קהל. בחוץ לארץ, רבותיי, אין מושג של חטיבה לאומית. אפילו אם יהיו 3 מיליון יהודים בניו יורק, אין להם גדר של חטיבה לאומית. זה אישים פרטיים אינדיבידואליים. בארץ, אפילו בזמנים הקשים ביותר, שיהיו אפילו 10 יהודים, זה נקרא הציבור, זה נקרא קהל עם ישראל, והוא מחל עצמו, הלוואי שזה יקרה בדורנו, כתב זה לפני כמאה שנה, הוא אומר שמי שיחיה באותו פסק זמן ויבוא לארץ, יקיים את מעצי שוב הארץ, וייסו מחרדה, השגחה אלוקית תסיע אותו, והוא לא יפחד משום דבר. ואת זה אנחנו רואים. אלו שמקמים מצוות יישוב הארץ, הציבור שלנו נוסע בימים, נוסע בלילות, נוסע בכל יישובי הארץ, מתעלה ולא מפחד. יש אנשים שקוראים לסם חרדים, הם לא חרדים לדבר השם, הם חרדים, הייתי אומר, ענייני פופק. אתם יודעים מה זה פופק? מי שלא יודע עברית, יידיש, תעשה שתרגמו לו. בקיצור, זה לא חרדי על דבר השם. וייסעו מחרדה, כשבוך יציע, וזה ברוך השם. יש לנו נוער נפלא, נוער שמוכן, תוך סיכון עצמי, לגאול את ארצנו, מכיוון שבתקופתנו, רבותיי, מצוות יישוב הארץ היא הנקודה העיקרית. יש בספר מעייני הישועה, שכותב הרב חרל"פ, הוא אומר שיש דורות שהגויים גזרו נגד ביטולם של מצוות שבת, מילה, תלמוד תורה, בעקבות הדמשיכה, הם מתנכלים לקיומה של מצוות יישוב ארץ ישראל, והיא המצווה העיקרית בדורנו. ולצערנו הרב, יש גם פושעים בתוך עמנו שנותנים יד לרשעים האלה מסביב, נגיד, מעצמה כמו אמריקה. הנשיא בוש מדווחים לו, הפושעים מתוכנו, שהקימו איזשהו קרוון באיזשהו מקום, והוא מתעורר מבילוי, מפסיק את הבילוי שלו בבריכה, על הקרוון, הקימו קרוון, זה שומו שמיים. זה, הם מבינים, אינו לא חזו, מה זה לא יוחזו, שהם מבינים שכל קרוון שיהודים מקימים בארץ, זה על חשבון מלכותם, בפלמיותם הם צודקים. אינו לא חזו, מה זה לא יוחזו. הם נלחמים על הישרדות של המלכות שלהם. יודעים שהתחזקות של מלכות ישראל, זה יקיץ לקץ על המלכויות שלהם. הם חשים את זה בפנימתם. לכן כל המעצמות אכפת להם שיהודים לא יקימו פה בית ולא יבנו פה ולא יבנו שם. הפרעים אין להם בעיה, הם בונים להם, אין מושג של תכנית מתאר. זה חיות בג'ונגל שייך תכנית מתאר, שמעתם דבר כזה? מה שייך תכנית מתאר? או שעושים גדר, החיות שמבינות מה זה גדר, קופצות איפה שיכולות. מה שייך גדר? הם יודעים שעל מה הם צריכים להתנגד. ואנחנו צריכים להתאמץ בדברים האלו. בניין הארץ וישובה, ובייחוד עם העוס והגבורה. ואין לי ספק שהנחישות, שהציבור, ובייחוד הנוער שלנו, מגלה בתקופה האחרונה, נחישות לבלום את הסחף של הסגרת ארצנו לידי הרשעים והחרבת ההתיישבות. ואנחנו, רבותיי, צריכים ללכת על מנת לבלום את זה ולמנוע על זה, ולא רק סתם להפגין שאנחנו נגד זה, זה לא מספיק. אנחנו צריכים ללכת על מנת לנצח, לא לנצח את מישהו, לנו אין יאללה לנצח. אנחנו צריכים לבלום את הרשות הזאת, כן, שחלילה וחלילה אם היא תבוצה, זה עלול לפגוע בקיומנו כעם וקיומנו כמדינה. לכן כל מי שנמצא פה, בגופו, עצם מציאותו, היא בולמת את הרשות הזאת. ולדוגמה, מה שהיה היום, הנחישות הזאת, מה שגילו החלוצים האמיתיים במקום הזה, נגד פינוי קרוון של צבא אפילו, זה, הייתי אומר שזה מקרין עוז וגבורה, ואני מקווה שאלו שמחליטים יחשבו פעמיים עוד הפעם לתת הוראות של הרס או העתקת איזשהו מבנה ממקום הזה. היום זה יהיה שיעור מעלב לגורמים מחוץ לאזור, וגם דוגמה חיה, הייתי אומר, לשאר היישובים, ש אנחנו צריכים לדגול, רבותיי, בהתנגדות פסיבית. אנחנו כמובן לא יוזמים ללכת ראש בראש, אבל להתנגד לא. זאת אומרת, כמובן שהציבור שלנו דינת מלכות הדינה, אבל לא דבר שזה נגד תורת ישראל. אם ממשלת ישראל מחליטה להרוס יישוב ולהסגיר שטח לידי האויב, זהו נגד תורתנו הקדושה. והרמב״ם פסק שאפילו מלכות, אפילו אם זה יצביעו בכנסת, או לא שייך איזה פורום יקרו את זה. כל דבר שזה נגד תורתנו הקדושה, יש לראות את זה בתור גזירה, וצריכים לעמוד נגד זה על כל המשתמע. אתם יודעים שבזמנו של חזקיהו המלך, הייתה גם כנסייה גדולה, ברוב בעם אמרו, להיכנע למלך אשור. וחזקיהו היה לו מיעוט, הוא התנגד לדבר הזה. והייתה להם הצבעה בכנסת אז, והיה להם רוב. בא ישעיהו נביא אל חזקיהו ואומר לו, כי הנה הנה, כתוב פסוק, הרשעים ידרכו קשת, כוננו חיצם על יתר. מסביר המרשה מה זה כינו חיצם על יתר, הם הסתמכו שיש להם רוב. אומר הנביא לחזקיהו, קשר רשעים אינו מן המניין. זה לא שייך רוב, מה זה משהו רוב? אצלנו התורה קובעת מה זה טוב ומה זה רע, וכתוב אצלנו מפורשות בתורה, לא תהיה אחרי רבים לראות. הסגרת ארץ ישראל זאת היא אווירה, ואסור לנו לתת יד בזה בכל צורה שהיא. ולא שמכיוון שהמלכות קובעת, זה קדוש, קדוש, קדוש. אם הם יקבו בענייני מיסים, או בענייני מהירות הנסיעה, זה משהו אחר. אבל דברים נגד תורתנו הקדושה, יש לראות את זה בתור גזירה על כל המשתמע, שיש לפעמים מצבים שאדם אפילו חייב למסור את נפשו אם גוזרים עליו נגד תורתנו הקדושה. ולכן באמת צריכים לגלות בנחישות התנגדות פסיבית נגד הרשעות הזאת של הריסת יישובים והגליית יהודים והסגרת השטח לידי האויב. ואין לי ספק שאם הציבור שלנו יגלה עקפיות, יגלה נחישות, ולא יתגלו לו בו כל מיני חולשות וכל מיני כדי למצוא חן, להיות יפה למצוא חן, זה רבותיי, זה בוחרנו. אנחנו צריכים לדעת שזהו מאבק, ואנחנו צריכים לעמוד בזה בתוקף נגד כל החולשות הללו. עכשיו נחזור מה שאמרנו, איך מתגברים על זה. הפחד הוא לא פשוט, ברוך השם ציבור שלנו נכון, אבל איך, מאיכן שואבים את זה? כי כפי שאמרתי לכם, כלב בן יפונה, הוא הלך והשתתח על קברי אבות. ומה יש בהשתתחות על קברי אבות כדי להפריך את התזה של החברים שלו? תראו רבותיי, כלב בן יפונה הולך ומשתתח על קברו של אבי האומה. אתם יודעים שאברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות. אחד הניסיונות שאברהם אבינו נתנסה, זה מה שנאמר לו, לך לך מארצך וממולדך אל הארץ אשר אראך. ופה מפרשים שואלים, מה היה בדיוק הניסיון? הרי אז הובטח לו, באותו חיזיון, שאם יבוא לארץ כנען, יזכה לבנים, יזכה לאושר, יזכה לפרסום טבעו בעולם. והוא חי עם שרה שם כמה שנים, לא זכו לפרי בטן, הוא מקבל הבטחה אלוקית שאם יבוא לארץ כנען, יזכה לפרי בטן, יזכה להיות עשיר. אז זה פיתיון עצום. מפני מה אומרים חז"ל שהיה בזה ניסיון? יש כמה וכמה הסברים בזה. ראיתי בחתם סופר שהוא אומר שהניסיון היה בזה. כשאנחנו מתבונים בפרשיות, אימתי נאמר לאברהם אבינו לך לך מארצך? זה היה כמה עשרות שנים אחרי דור הפלגה. המין האנושי עדיין לא התפשט על פני כל כדור הארץ. עיקר היישוב היה פה במזרח התיכון, עיראק, איראן, ופה באזור. אילו השם היה אומר לאברהם אבינו, לך לאיזושהי מדינה באירופה, כמו איטליה, יוון, צרפת, ספרד. אירופה אז הייתה, אולי היו בה מהלכי ארבע, אבל מהלכי שתיים עדיין לא הגיעו לאירופה. נגיד הוא היה בא לצרפת, הוא עדיין אין לו ילדים, הוא מקווה שיוליד, ובמשך דורות הם יתרבו, ינחלו את הארץ. הוא בא לארץ כנען. בארץ כנען, רבותיי, היא לא הייתה ארץ עריקה. הרי הפסוק אומר פשט לך, והכנעני אז בארץ. מפרש ראשי בשם המדרש, שהייתה נטושה מלחמה בין בני חם ובין בני שם על השליטה באזור הזה. כי נוח שחלק את היבשות לבניו, לבני יפת נתן את אירופה, לבני שם את אסיה, לבני חם את אפריקה. על שאר הבשות אנחנו לא מדברים, או שיהיה מחוסות עם מים. בקיצור, הם עוד לא היו בחשבון בכלל של ההתיישבות אז. בני חם כנראה לא הסתפקו ביבשת אפריקה, הם רצו לחלוש על צומת הדרכים במזרח התיכון, שזה מחבר את שלוש היבשות. אברהם אבינו יכול לשאול את עצמו, אילו היה רוצה, איך זה שהשם, איך אתה מבטיח לי שהארץ הזאת תהיה לבנים שלי? לא רק שאין לי בנים, אפילו אם היו לי בנים. הרי יש כבר פה שבט אחד שרוצה להחזיק במקום הזה, ואפילו אם השבט הזה יסולח, יש שבט אחר, אז איך ייתכן שיהיה לבנים שלי? פה רואים, רבותיי, את גודל אמונתו של אברהם אבינו. התורה הרי העידה עליו, והאמין בשם, ויחשבה לו זכה. היה גדול המאמינים, ראש המאמינים. אברהם אבינו מאמין, גם כשבבחינה רציונלית יש מקום להקשות קושיות, על ההנהגה האלוקית, הוא מגלה התבטלות מוחלטת בהמנה שהצלחה לא כתקוים, למרות שבדרך הטבע הוא לא רואה איך זה יתקיים, כמו שגם בעקידה. מצד אחד השם אומר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. מצד שני השם אומר לו, ולא הוא שם לולה. בשקפה הראשונה יש פה סתירה, ואברהם אבינו לא שואל את השאלות. אם השם מבטיח, סימן שזה איכשהו יתקיים, אני לא יודע איך. בא כלב בן יפונה, הוא משתתח על קברו של אבי האומה, ואומר בליבו, שם שבזמנו של אברהם אבינו, הקרבוך הוא ניסה אותו בניסיון הזה, והוא האמין למרות שבדרך הטבע, היום מקום להקשות קושיות על הנהגה הלוקית, אם משה רבינו מצווה לנו מפי הגבורה, עלו רשות הארץ, וירישתם אותה וישבתם בה, ועוד כמה וכמה ביטויים בסגנון זה, סימן שאנחנו מסוגלים, רק אנחנו צריכים להתאמץ. וזה מה שקלף מכריז ואומר, עלו נלב ירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. ושימו לב רבותיי, כלב לא אומר סתם, אנחנו נלך לארץ, אנחנו ניכנס לארץ, הוא אומר, עלו נלב. עלייה רבותיי בדרך כלל, היא דורשת מאמץ. תגיד אם אדם עולה בגרם מדרגות לקומה רביעית, או שמטפס על איזשהו ג'אבל, קצף הנשימה שלו הולך וגובר. אם אדם הולך ברס מישור, אז הקצף הוא איכשהו אחית. כלב אומר שביחס לארץ ישראל לא רק סתם עלייה, זה עלון עלה, זה עלייה על גבי עלה, זה קשה, אבל יכול נוכל נביא רשנו אותה. ביחס לארץ ישראל רבותיי, צריכים להתאמץ. ומי שיש לו עומק אמונה, מי שיודע את ממר חזל, שאין דבר כזה שיש מצווה בתורה שאנחנו לא מסוגלים לקיים, ובכל זאת בא עלינו ציווי מפי הגבורה. אין דבר כזה, יש ביטוי בחזל, במסכת עבודה עזרה, דף ג', אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. כלומר, לא מצווה אותם ציווי כזה, שהם לא מסוגלים לעמוד בזה, כדי להכשיר אותם. אין דבר כזה. יש לנו מצוות שזה יותר קל לקיים, יש מצוות שדרשות מאמץ יותר, אבל שלא נוכל בכלל, אין דבר כזה בתורה. כך אומרים חזל. וזה מה שקלב בן יפונה אמר. זה קשה, אבל אנחנו צריכים להתאמץ, רבותיי. בדרך הטבע, כשאנחנו מתבונן המציאות שאנחנו חיים, בדרך הטבע באמת קשה לראות מוצא מהמציאות שאנחנו חיים. אנחנו מוקפים אויבים, ויש לנו חלושים בתוך עמנו, שלא מבינים למה הם יהודים, הם מבינים למה נעשים פה בארץ, לא חינכו אותם, הם לא יודעים בין אמנם משמאלם, בכלל החינוך הכללי. בחור לומד 12 שנה, לומד, הוא נמצא במסגרת לימודים, לומד זה לא כל כך מדויק, מה שאני אומר, נמצא במסגרת לימודים, ולאחר 12 שנה, הוא הולך לחפש את עצמו, נוסע להודו, אצל העובדי האלילים, לחפש את עצמו. הייתה פעם שרת חינוך, קוראו לה שרת חינוך, כי היא הסירה לגמרי את החינוך, אין שום חינוך, הרסו לגמרי. היא אמרה, מי צריך את מרת אבני מרת המכפלה, את אבני הכותל המערבי, או את הקבר של השייך, היא התכוונה לקבר של יוסף, הצדיק. זה לא צריך. מה כן צריך? את הסינורמה בתל אביב, את הגשר שממנו יורדים לטבול בתוך הירקון. זה, באמת ירדו שם לטבול לפני כמה שנים. ממש, ירדו לטבול. זה מופעי תרבות ועוד מליצות שדופות קדים. זה כן צריך. אבל קבר של השייך, מה? זה לא מודרני. זה לא. ואבני הכותל, מה? מי צריך את אבנים? צריכים את הטלוויזיה, זה כן צריך, שמקרינים. הרי היא מקרינה בטרטל ריאותה, גם מרעילים את החשיבה, וגם הקרנה רדיו-אקטיבית שגם הורסת מבחינה בריאותית, טרטל ריאותה. אבל לא שייך לשאול שאלות, אנחנו נשאל שאלות אנשים מודרניים, הם יגידו שאנחנו מפגרים, והם צועדים לקראת העתיד הנאור במרכאות. יושבי חושך אומרים שהם בנאור, השם ישמרנו. בליל שבת הם קונים כרטיס, יושבים בחושך, וצוחקים על אלה שיושבים על יד שולחן עם אור בליל שבת. יושבי חושך. אנחנו אומרים בערב יום כיפורים, יושבי חושך וצל מוות. זה נקרא אנשים תרבותיים. הוא קונה כרטיס לשבת בחושך. זה לא דבר שאי אפשר להבין את זה? אני לא מבין את זה. אני אפילו יהיו שמילו כסף, לא הייתי עושה שטות כזאת. טוב, יש דברים ש... קשה, קשה, קשה לבין, אנחנו לא מבינים. החינוך הכלי לא שווה, רוקנו אותו לגמרי, הנוער גדל ללא כל ערכים, אין שום ערכים. וכלב בן יפונה, שהוא הפנים את הדבר הזה, הוא קרא את זה, וכל אלו שממשיכים את דרכו של כלב בן יפונה, גם אם בדרך הטבע לא רואים מוצא, לא נופלים ביוש, ולא ברפיון רוח, ולא בחולשת הדעת. והייתי אומר, שהציבור הקדוש שנמצא פה, ועוד הרבבות שנמצאים מאחורינו, ובייחוד הנוער היקר שאני רואה פה, אתם ממשיכים את דרכו של כלב בן יפונה, ואתם אומרים, עלון הלב ירשנו אותה, כי יכול נוכל לה עם הבטחה אלוקית, עם עומק אמונה, וזה נותן לנו גם את הביטחון, ואנחנו לא נתייאש. בכלל ביהדות אין דבר כזה יוש. חז"ל אומרים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אנחנו צריכים להאמין שעל ידי התפילות שלנו, ועל ידי הפעילות שלנו, ועל ידי השתדלויות שלנו, שכל אחד ואחד, בכל המצבים שעושים, כל מה שמעבים יותר את יתשות פה, כל מה שזורמים פה לילה לילה בדרכים לא דרכים, יש סודות איך בדיוק הגיעו, אבל זה אחד מהניסים, הגיעו פה למרות שיש משמרות ולמרות שיש מחסומים, כל לילה, כך אמרו לי, כל לילה מגיעים, זה אחד הניסים גם כן. אנחנו אומרים בתפילה, ועל ניסיך שבכל יום עמנו. אחד הניסים הגדולים בו, הייתי אומר, שמה שמספרים על הפצמרים, הפצמר הוא לא התפוצץ. ההוא נפל על משטח בטון. ההוא נפל בשדה פתוח. ההוא נפל לתוך גזע עץ. בקיצור, כל אחד ואחד יש לו איש סיפור. הייתי אומר, רבותיי, שאחד הניסים הגדולים זה רוח הגבורה המפעמת בתושבי המקום הזה. למרות כל הדברים האלה, הם ממשיכים לחיות, ממשיכים לפתח, ממשיכים לזרוע ולפתח את הבתים שלהם. יהודי אחד מכר את ביתו ברמת בית שמש כדי להוסיף עוד, כי משרד השיכון הוריד את המשכנתו. זה, הייתי אומר שזה נחשב נס. למרות שבדרך הטבע היה מקום להתקפל, אני לא אומר שיש לי אנשים שקשה להם למות ברמה כזאת. אבל הציבור בכללו, אנחנו רואים עוז וגבורה. הייתי אומר שזהו אחד הניסים הגדולים. אשמח מה אני אומר שזה נס. מי שמכם למד מסכת בבא מציעא קוף וף, התוספות אומרים, רואה שמוליך עדר של בעלי חיים בחורשה. פתאום מגיח נגדו גור אריה. הוא באופן טבעי, מה היה צריך לעשות? לטפס מהר על עץ גבוה ולהציל את עצמו. אומר התוספות, אם הוא לוקח מקל והוא הולך ללחם עם הגור אריה, כשבא לו רוח גבורה, זה נחשב נס. אני זוכר שרב ציוד זכרונו לברכה תמיד היה מזכיר לנו את הדבר הזה. לפעמים מצבים כאלה שאדם מגלה עוז רוח, זה נחשב כמו נס. אין לי ספק שאחת הניסים הגדולים שהייתי אומר שזה מקיף את כל אנשי הגוש שיושבים פה, זה כושר עמידה, למרות שאלפי פצמרים נפלו, ואי הוודאות מה שיהיה בעתיד, ובכל זאת אנשים ממשיכים לחיות, ורוחם לא נופלת, וממשיכים אנשים, נשים וטף, זהו אחד הניסים הגדולים. ואין לי ספק שהניסים האלה, הקדוש ברוך הוא לא אביא ניסה למגן, כמו שחזר אומרים, לבחינה ודאי שיהיה לזה תועלת, והקדוש ברוך הוא יסכל את עצתם של כל החלושים למיניהם, ונזכה באמת בקרוב לראות בישועה שיתקיים, ונהפך הוא, כל מה שהם זמו לעשות נגד יהודים, זה יהיה על המחבלים פה בכל הסביבה, שצריכים להניק להם את זכות השיבה, שיחזרו לסעודיה, לאיראק ושאר המקומות. שאלו אותי אם אני דוגל בזכות השיבה, אמרתי, ודאי שאני דוגל בזכות השיבה. צריכים את כולם, עם ישראל ושבו בנים לגבולם, ורוכבי הגמלים צריכים להחזיר אותם ממקום שהם באו, ואפילו לעזור למי שאין לו גמל, לקנות לו גמל. זה יעלה פחות מה שבניין גדר המטופשת. הרי חיות יכולות לחפור מתחת לגדר, הן יכולות לקפוץ מעל הגדר כמו נמיה, חוץ מזה הם יכולים לראות כל מיני פגזים מעל הגדר, מה זה? חוץ מזה יש כל כך הרבה מחבלים בירושלים ובאום אל פחם, אז מה זה יעזור גדר? הם נישאים בתוך הבית שלך, בכנסת הם יושבים, אז מה זה? בקיצור רבותיי, זה לא יפתור את שום בעיה, זה חבל לזמן וחבל לכסף. אנחנו צריכים לדעת רבותיי שהשאיפה שלנו, לא יוצאו שהיינו זוכים שמדינת ישראל מתנהגת לאורה של תורה, היו צריכים מבחינה אסטרטגית לשאוף לעתיד, לרוקן את הארץ וליישב אותם בארצות מוצאם. עשו משגה חמור מלחמת ששת הימים, שאלה שברחו, ברחו, ואלה שלא ברחו, היה צריכים להראות להם איפה זה גשר חוסאי, איפה זה גשר אלנבי, ואיפה זה שער פאטמה, ולעזור להם לעבור את מעבר יבוק. עשו משגה, וזה בחייה לדורות. אבל את התוכנית האלוקית, בני אדם יכולים אולי קצת לאחר את ביצועה, אבל לא חלילה לבטל. אנחנו שמאמינים, שנוסעים בהתחלת הדיגולה, קיבוץ נדחי ישראל, ושיבת עם ישראל לארץ ישראל, הדבר הזה ילך הלוך וגבור, למרות שלפה ושם יש איזשהו חולשות, יש איזשהו עיכובים. אבל מהלך אלוקי הוא לא יעצר בגלל חולשותיהם של אלה ואלה. תקומת מדינת ישראל זהו מהלך אלוקי ששייך לכלל ישראל. בינתיים יש לנו בעיה עם אישים מסוימים שמנהלים מדיניות של חולשה. אבל יש הבחין בין עצם קיומה של המדינה, שזה עניין אלוקי ששייך לכלל ישראל לדורותיו, ובין כמה אנשים שהיום הם בשרים, למוחרת הם ייסו במקום וולבו, ייסו בסוסיתא. זה הכל. הרי אפשר לקנות אותם גם בצ'יביצ'ין, יודע, יש משהו רחבים כאלה, שיש אחד שקנו אותו, והם אומרים שהצבעה דמוקרטית. איזה דמוקרטית? אם קנו אותו בסוסיתא כזאת, זה נקרא דמוקרטיה, חוכבית לא לכל העסק. טוב. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שהשעה היא שעה גדולה, ושעה גורלית, ואני חושב שהציבור הקדוש שנמצא במקום הזה, הוא ביחוד בכפר דרום, הוא ציבור עם אחריות, הוא ציבור עם רמה מוסרית גבוהה, והוא ציבור שאנחנו מקווים שבאמצעותו תיעשה הישועה הגדולה של הפיכת כל הרשות הזאת שאנחנו חיים בתוכה, שהיא תיהפך על הגויים ותתבטל מעם ישראל. בדרך הטבע קשה לנו לראות איך זה יעשה, אבל אנחנו מאמינים כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. היות ואנחנו נמצאים באמת בדרכי מאבק, צריכים לדעת שלפעמים במאבק אי אפשר להתנהג כמו שחסידים מתנהגים. זה לא מידת חסידות. לפעמים צריכים עוז וגבורה, ואיך אומר דוד המלך, אם יקש תתעקש ואם נבר תתבע. זאת אומרת, יש לפעמים גם דרכים כאלה. צריכים לדעת שבמאבק יש גם דרכים לא קונבנציונליות, שבחיים אזרחים לא עושים את זה, במאבקים עושים את זה. לפעמים אנחנו לא מוצאים אצל יעקב אבינו, כשיעקב אבינו נאלץ לגשת אל אביו, ואבא שלו שאל אותו, מי אתה בני? מה הוא ענה לו? אנוכי עשיו בכורך. אומר האבן עזרא, שזה פשוטו כמו שמו. תסתכלו, אבן עזרא מביא כמה דוגמאות מהתנך, שיש לפעמים מצבים במאבקים, כן, הרי מוזכר גם בתלמוד, שהיו מלכי ישראל רשעים שהעמידו משמרות שיהודים לא עלו רגל. אז כשאחד היה נושא, נגיד, עצי מערכה, הופגש, שאלו אותו לאן הוא הולך, אז הוא הרחיק לו את הדרך, או יהודי שהולך עם גוי. אז הוא אומר, ירחיק לו את הדרך, נגיד, אני הולך עד מכה. שהגוי יחשוב שבינתיים יש לו זמן לפגוע בו, מה? עד מכה הולכים. יש לפעמים מצבים, רבותיי, שלא בכל מקרה צריכים בתפונה, אבל יש לפעמים שאי אפשר לנהוג במידת חסידות. אנחנו נמצאים במאבק, ובמאבק אי אפשר לנצח על ידי אהבה. זה יפה מאוד. במאבק צריכים גם על ידי נחישות, ועל ידי עוז, ועל ידי גבורה, ועל ידי כושר עמידה בנחישות נגד כל החולשות הללו. וברוך השם, לפי מה שאני מבין, שבכפר דרום יש פה אנשים גיבורים, אהבת ישראל שלהם לא פחותה מכל מקום אחר, אבל הם יודעים שלהבחין בין טוב ובין רע. אנחנו לא יכולים לתת לגיטימציה לדברים שלים ולומרים שהקדוש קדוש קדוש. כל מה שנגד תורת ישראל, כל חוק שהוא נוגד את תורתנו הקדושה, זה דבר פסול, ואנחנו צריכים להתנגד לו לפי מידת היכולת שאנחנו יכולים להתנגד לו. אין לי ספק שאם הציבור שלנו ימשיך לגלות נחישות ועקביות, יהיה לנו גם סייעת הדשמיה, והקדוש ברוך הוא יעזור לסיכול כל החולשות הללו. וזה תלוי הרבה בנו. וזה, החודש הזה, זה לא מי יודע כמה זמן. ישועת השם כרף עין, מאיפה היא תבוא, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו סמוכים ובטוחים, מקווים שהקדוש ברוך הוא יסכל את הצעת כל הדברים האלה. יש ברוך השם אנשים שגם פה אנחנו רואים גיבורים גדולים שזורעים את הפלחה, מה שנקרא זורע ומאמין, לא בחינם אחת הסדרים נקרא אמונה, שצריכים בשביל זה אמונה גדולה. פה זה ממש מתבצע, מתיישם הלכה למעשה. לכן אני אומר רבותיי, להמשיך בדרך הזאת, להקפיד על קדושת חיי המחנה, כפי שבתורה כתוב, כי תצא מחנה על אביך ונשמרת מכל דבר רע, לא יהיה בך רבד דבר וכל הדברים האלה, להפך, על ידי שמירת הקדושה, זה סגולה לנצח את האויבים מסביב ואת החולשות שיש בתוכם ישראל. ואני באמת מוצא לנכון לציין איך הקפידו על גדרי צניעות בכפר מימון לפני כעשרה ימים, וזה אלפי איש הקפידו, רואים את הרמה המוסרית הגבוהה של הנוער שלנו. וזה חשוב להקפיד, אצלנו גם במלחמה לא הכל מותר. אצלנו כתוב שדווקא שיוצאים למלחמה ונשמרת מכל דבר רע, לא דבר לך לדברי נבלה או בדברים שפוגעים בקדושת ישראל, כפי שהחינוך כותב. מי יוצא למלחמה? אנשים שמקפידים על קלה כחמורה. מי שאיזשהו עבריין באיזשהו מקום, הוא פסול בכלל לצאת למלחמה. חז"ל אומרים, מי שדיבר בין תפילה של יד לתפילה של ראש, הוא בכלל לא מתאים להיות חייל. צריכים להיות אנשים שזכות הצדקות שלהם היא מסייעת להם לעמוד במערכה. וברוך השם, יש לנו נוער נפלא, ואני סמוך ובטוח שאם אנחנו נמשיך בדרך שמירת הקדושה הפרטית, ותוך עומק אמונה ותוך נחישות, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו. ו מישהו פעם שאל אותי, מהם דרכי ההתנגדות? אמרתי, רבותיי, אי אפשר להגיד בדיוק איך זה כן. באופן כללי אנחנו דוגלים בהתנגדות פסיבית, אנחנו לא יוזמים מצדנו נגד מישהו, אבל לא שאדם ילך כמו כבש שהולך ככה וקדוש קדוש, מכיוון שהכנסת החליטה את זה. הכנסת, אני לא יודע אם כולם אפשר לצרף אותנו למניין בכלל. אז צריכים לדעת רבותיי שהם קוראים לזמן המלאה, בקושי יש שם עניין. אפילו אם יש יותר ממניין, מי אומר שהם רואים להיות מצורפים למניין לפי גדרי ההלכה. הם מלאה, הם חסורה. חסורה זה טריפה בכלל, בריחות טריפות. אז למה קוראים בעולם דשיקרא, יש לפעמים קריאת שמות שזה הפוך. כמו שהיה עיתון שקוראו לו על המשמר. איזה משמר הוא עמד? הוא לא שמר אפילו לעצמו. המפלגה הזאת פשטה את הרגל, ועל המשמר בכלל לא עמד ושמר עליהם. יש עיתון שקוראים לו הארץ. הוא אכפת לו לארץ? איפה? הוא אמר עצי. ועוד כל מיני ביטויים כאלה ש... יש אחד ש... טוב, אני לא רוצה להזכיר שמות אחרים, זה לא יפה. טוב, בקיצור. בקיצור, השם לא מבטא את מה שאומר מאחורי זה. זה עוד מודד. כשהייתי ילד, הייתי בגן עדן של הפועלים. שם היה עיתון שקוראים לו פראבדה. פראבדה בשבילם זה אמת. כל מי שקרא שם יודע שכל מה שכתוב זה בדיוק הפוך. והייתה פה מפלגה שקראה עצמה אמת. עכשיו אנחנו מבינים למה הנביא אומר אמת מארץ תצמח. כי קברו את זה עמוק באדמה. והיא תנבט במשך הזמן. לכן כתוב אמת מארץ תצמח. זה שייך למת כמו שאני שייך לירח. השם ישמרנו. הכל בגלל כל השימות שקוראים לעצמם מפלגת פועלים מאוחדת. מאוחדת עם מי? אולמד פירודה. ממתי הם מאוחדים? הכל זה עקום. עקום. ומפלגת העבודה, הם לא הרסו את מוסר עבודה בארץ? מי השם בארץ מוסר עבודה? כשרמב"ם במלכות שכירות פועלים הביא דוגמאות מה זה נקרא מוסר עבודה. אבא חלקיה, כשהיה שכיר הוא אדר, עברו אנשים שם ואמרו לו שלום, הוא לא הרים את הראש. הייתי ביום אחר אני חורף וקרח בלילה, זה נקרא מוסר עבודה. היום מוסר עבודה. בקיצור, אין מוסר עבודה. אין עבודה ואין מוסר, הכל. עול מדי שקרה. הכל, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שכל החינוך הכללי, כל מערכות, הם בפני קריסה, אין להם שום ערכים. הציבור שלנו יש ערכי אמת וערכי נצח. אנחנו צריכים להתחזק, לעבור את התקופה הקשה הזאת, ואנחנו נכנס, לא ירחק היום, לעידן חדש, שלא ירחק היום, שהציבור שלנו יריג את המדינה בכל מערכות החיים הציבוריים. אם זה בצבא, אם זה בכלכלה, אם זה במשפט. המשפט הרי צריך תיקון מיסודו, הרב ציוד זכנו אברכה, הוא אומר שמערכת המשפט זה מקום של חילול השם הגדול ביותר שיש במדינה. נקווה שלא ירחק היום, שאנשים יראו איזה דרך יש כאן אור, ואני באמת רוצה לכן לכל הציבור הקדוש שנמצא פה, וכל האלפים והרבבות שמזדהים עם ההשקפה שלנו, שלהתכונן לקראת הנהגת עם ישראל, אין לי ספק שאם הציבור שלנו ייקח את הנהגה, אז יהיה גם שלום אמת, מכיוון שהרשעים האלה תוטל עליהם אימה בפחד, איתם יהיה שלום, אם רק ידברו איתם בשבתם. אם לוקחים את הזאב, מושבים את יד השולחן, ומחשבים את האפס למשהו, אז הוא מראה שהוא יכול לנשוך. אם אימתם של ישראל תהיה מוטלת עליהם, אז יהיה שלום. נקווה שלא ירחק היום, שאימתם של ישראל תהיה מוטלת על כל המחבלים האלה, וישבו אותם בארצות מוצאם, ואז באמת נזכה להשתובב חופשי בכל מרחבי ארצנו, ותורת ישראל, רוחה והשפטה תהיה ניכרת בכל תחומי חיינו הציבוריים, נעבור באמת את התקופה הקשה הזאת, ולא נטפול ביוש, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנראה בקרוב בישועת השם, על עמו ועל נחלתו, וחזק ונתחזק בדמנו, והרי אלוקים.